צהריים טובים, תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של קבוצת דלק. קבוצת דלק פרסמה הבוקר את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2024. לפני שהנהלת החברה תתחיל בסקירת התוצאות, אני כרגיל אקריא דיסקליימר משפטי קצר. ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, ייתכן ויזכרו בשיחה נתונים או תוצאות שאינם תחזיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשיטת החברה בלבד. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף ובדיווחים לרשויות. אני מדגיש שהשיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנהלת קבוצת דלק תזכור כעת את התוצאות הכספיות, ולאחר מכן ניתן להפנות שאלות באמצעות חלונית ה-Q&A. בשיחה היום משתתפים עידן ונלס, מנכ"ל החברה, תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, ויניב פרידמן, יור איתקה. אני אעביר כעת את רשות הדיבור לעידן. עידן, בבקשה.
תודה רבה, ערן. צהריים טובים לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו היום לשיחת הוועידה, לסיכום הדוחות הכספיים של הקבוצה לרבעון השלישי של שנת 2024. הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי של 2024 עם הכנסות של כ-2.6 מיליארד שקלים, רווח נקי של כ-403 מיליון שקלים, והון עצמי של קצת מעל 10 מיליארד שקל, נכון לסוף הרבעון השלישי. החוב הפיננסי נטו של החברה ירד ברבעון בכ-200 מיליון שקל, והוא עומד נכון לסוף הרבעון השלישי על כ-2.75 מיליארד שקל, פחות מהחוב שלה נכון לסוף הרבעון הראשון, אז עמד החוב הפיננסי נטו של הקבוצה על מעל ל-2.9 מיליארד שקלים, תוך שהקבוצה שומרת על יחס מינוף של כ-19%. את החוזק והיציבות של הפעילות של הקבוצה ניתן לראות בין השאר גם מתזרימי המזומנים ומחלוקות הדיבידנדים של חברות הבנות שהם ביצעו גם במהלך הרבעון השלישי וכמובן לאחר תאריך המאזן. סך הכל, רק במהלך הרבעון השלישי של השנה ולאחר תאריך המאזן, חילקו והכריזו חברות הבנות של הקבוצה דיבידנד בסכום מצטבר של כ-430 מיליון דולר, כ-1.6 מיליארד שקל, מתוכם 265 מיליון דולר הוכרזו על ידי איתקה וניומד ממש עכשיו עם פרסום הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השלישי. החלק של קבוצת דלק בכל החלוקות האמורות עומד על כ-264 מיליון דולר, כ-980 מיליון שקל, כמעט מיליארד שקל מדיבידנדים שקבוצת דלק קיבלה ברבעון השלישי וצפויה לקבל בעקבות ההכרזות לאחר תאריך המאזן. קבוצת דלק מצידה חילקה במהלך הרבעון השלישי והכריזה עם פרסום הדוחות לרבעון על דיבידנדים בהיקף כולל של כ-470 מיליון שקל לבעלי המניות שלנו, וזאת בנוסף למימוש של כ-50% מתוכנית הבייבק שלנו לרכישה עצמית של מניות החברה, סך כל התוכנית כ-200 מיליון שקלים, היקף התוכנית כולה שמתוכה כאמור, נכון למועד פרסום הדוח, מימשנו כבר כ-50%. סך הכל, בעלי המניות של קבוצת דלק נהנו במהלך 12 החודשים האחרונים מצועת דיבידנד של כ-11%, לא כולל חלוקת הדיבידנד הנוכחית, עליה הכרזנו היום בהיקף של כ-250 מיליון שקלים. שוב, אנחנו ממשיכים את המגמה של הרבעונים האחרונים, כשמדובר במניה עם אחת מצועות הדיבידנד הגבוהות ביותר של מדד תל אביב 35, אם לא הגבוהה שביניהן. ברבעון השלישי של השנה ולאחר תאריך המאזן, השלמנו בקבוצה מספר מהלכים משמעותיים וחשובים שאני הייתי רוצה להתעכב עליהם לפני שאנחנו נעבור למצגת. אז קודם כל, השלמנו את עסקת הנכסים עם E&I. עסקה אסטרטגית חשובה עבור איתקה, עבור קבוצת דלק כבעלת השליטה באיתקה, שהתחילה מהלך אסטרטגי חשוב מאוד באיתקה, שאת הפירות שלו, כך אנחנו מאמינים, נראה בהמשך. במאה הדברים אמורים. אז קודם כל השלמנו את העסקה, כללנו את צירוף העסקים של E&I בים הצפוני, מה שאפשר כמובן את העלייה המיידית בתפוקה של איתקה החל מהראשון לשביעי. חשוב לשים לב ולהדגיש, התוצאות הנוכחיות של איתקה שפורסמו היום לא כוללות עדיין את הנכסים ואת ההפקה של E&I, מאחר והעסקה נסגרה לאחר תאריך המאזן, בראשית חודש אוקטובר. יחד עם זאת, איתקה הודיעה עם פרסום הדוחות שהיא מאשררת את החזית ההפקה היומית שלה של מעל ל-100,000 חביות בממוצע ליום לאחר השלמת העסקה, ומועד החיתוך של העסקה כאמור הוא החל מ-1 ביולי 2024. בנוסף, איתקה מציינת בדיווח שלה מהבוקר כי ההפקה המשותפת ביחד עם הנכסים של E&I UK הגיע כבר בחלק מהימים של הרבעון הרביעי שאנחנו נמצאים בעיצומו לקצב הפקה יומית ממוצע של כ-120,000 חביות ביום. השלמת העסקה הזאת אפשרה לאיתקה גם להשלים בהצלחה מרובה את הליך המימון מחדש שהיא ביצעה בחודש אוקטובר האחרון, ושבמסגרתו היא גייסה מסגרות אשראי חדשות בהיקף כולל של כ-2.250 מיליארד דולר, מתוכן כ-1.5 מיליארד דולר במסגרות של RBL ו-750 מיליון דולר באגרות חוב. המימון מחדש המוצלח הזה שימש את איתקה לבצע פירעון מוקדם של המסגרות הקיימות, להאריך את מח"מ החוב לשנת 2029, להוזיל את עלויות הריבית ולהגדיל את הנזילות של החברה, מה שאפשר לה בין השאר גם לחלק את הדיבידנד המיוחד עליו הכריזה עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי בהיקף של כ-200 מיליון דולר. השלמת העסקה עם אני הובילה גם להעלאת הדירוג הבינלאומי של איתקה בשתי דרגות על ידי סוכנות פיץ' ולקבלת דירוג דומה של דאבל בי מינוס בינלאומי על ידי סוכנות S&P. אז בעצם יש לנו את העלאת הדירוג על ידי סוכניות הדירוג הבינלאומיות, השלמת המימון מחדש והביקושים המשמעותיים שהיו בגיוס של איתקה, כל אלה ממחישים את העלייה בחוסן הפיננסי של איתקה לאחר השלמת עסקת הנכסים עם E&I ואת פוטנציאל הרב שאנחנו רואים בחברה. עכשיו, ברור שיש הרבה אתגרים בים הצפוני, ראינו את עליית הלייבור לשלטון, את פרסום התקציב האחרון שהביא לעלייה מסוימת בשיעור המס, עדכון התעריפים של הזיכוי ממס על ההשקעות, אבל חשוב לזכור, איתקה נמצאת בפוזיציה עדיפה מהחברות האחרות שפועלות בים הצפוני, בין השאר לאור הפסדי המס המשמעותיים שברשותה, בהיקף של כ-6 מיליארד דולר. וזה כמובן שאנחנו לוקחים בחשבון גם את ההפסדים שהביאה איתה E&I במסגרת העסקה עם איתקה על הנכסים בים הצפוני. העובדה הזאת מאפשרת לאיתקה להתמודד עם השינויים האלה בצורה טובה יותר מחברות אחרות שפועלות באזור, ולהעמיד אותה במצב עדיף מהאחרות. איתקה הודיעה שמבחינת ההחלטה שלה איפה להשקיע, ולשים את הכסף שלה, זה פונקציה מן הסתם של כדאיות כלכלית, והיא לא כבולה בהכרח לאזור גיאוגרפי כזה או אחר, כמו שגם ירחיב בהמשך יניב פרידמן, יושב ראש איתקה שנמצא ביחד איתנו. איתקה, מבחינת האסטרטגיה שלה, תבצע את ההשקעות בהתאם ליתרונות, לכדאיות הכלכלית שלהן, ולכן היא בוחנת הזדמנויות בים הצפוני, אבל גם מחוצה לו. הגידול בהפקה היומית של איתקה לאחר השלמת העסקה, תזרימי המזומנים שלה, הפסדים הצבורים שציינתי מקודם בהיקפים של מיליארדים, כל אלה תומכים בהמשך הגידול בפעילות שלה בים הצפוני ומחוצה לו, ותומכים כמובן גם במדיניות הדיבידנדים שהכריזה עליה עם השלמת העסקה בהיקף של כ-500 מיליון דולר בגין כל אחת מהשנים 2024 ו-2025, שמתכתב כמובן עם החלוקה שהכריזה עליה היום של כ-200 מיליון דולר לבעלי המניות. אז מלבד הפעולות המרכזיות שהשלמנו באיתקה ושציינתי אותם עכשיו בקצרה, הרבעון השלישי היה גם רבעון חזק מאוד בפעילות של ניומד, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הכספיות שהיא דיווחה אתמול. ניומד הציגה גידול כמעט בכל הפרמטרים שלה במהלך הרבעון, שבא לידי ביטוי בין השאר בעלייה במחירות של כ-0.2 BCM לעומת התקופה המקבילה, אני ארחיב על זה בהמשך, עלייה במחירים וכמובן ברווח הנקי. כל אלה הביאו אותה בין השאר להכריז על דיווידנד של כ-65 מיליון דולר לבעלי המניות, שמתווסף ומצטרף להכרזות קודמות שהיו לניומד מתחילת השנה, ושביחד עם ההכרזה הנוכחית מסתכמים לסכום כולל של כ-250 מיליון דולר. אז עד כאן ההקדמה הקצרה ביחס לפעילות של הקבוצה ברבעון השלישי ולאחר תאריך המאזן. ועכשיו ברשותכם נעבור למצגת ונזכור את הנתונים לרבעון, נתייחס למספר נושאים נוספים. אז אנחנו נעבור למצגת שהועלתה במאיה. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על השקף הראשון שלפנינו, אנחנו בעצם רואים שקף שנותן לנו סיכום של עיקרי המספרים שמובילו את הקבוצה במהלך הרבעון השלישי ולאחר תאריך המאזן. אנחנו מדברים על הכנסות ברבעון השלישי של כ-2.6 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על רווח נקי של 403 מיליון שקל ברבעון, הון עצמי של 10 מיליארד שקלים, וזה כזכור לאחר החלוקות שאנחנו ביצענו ברבעון הקודם. הרווח הנקי של ניומד, ציינתי אותו מקודם, החלק של הקבוצה, מה שאתם רואים כאן זה את החלק של הקבוצה ברווח, הרווח הנקי של ניומד עומד על כ-310 מיליון שקלים, לעומת 245 מיליון שקל ברבעון המקביל, האבידה של איתקה על 226 מיליון דולר, לעומת 388 מיליון דולר ברבעון המקביל. הירידה שאנחנו ראינו באיתקה היא נבע בעיקר כתוצאה מירידה בהפקה שהייתה במהלך הרבעון השלישי, שוב, מבלי שאנחנו לוקחים בחשבון את הנתונים של E&I, מאחר והעסקה נסגרה לאחר תאריך המאזן, הירידה הייתה בעיקר במאגרים שמתופעלים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי איתקה, וכתוצאה מהירידה הזאת ומהירידה במחירי האנרגיה, אנחנו רואים את הפער בין שני הרבעונים. והחוב הפיננסי נטו של הקבוצה שירד בכ-200 מיליון שקל, אנחנו רואים את הירידה ל-2.7 מיליארד שקלים, נכון לסוף הרבעון השלישי, 2.75 מיליארד שקלים, ושוב, וההון העצמי, אנחנו יכולים לראות שהוא עמד קצת מעל 10 מיליארד שקלים בסוף הרבעון השלישי. אם אנחנו נסתכל על השקף הבא, אנחנו נראה בעצם כמה פרמטרים חשובים שמצביעים גם כן על הנתונים החזקים של הקבוצה ועל הגמישות הפיננסית הרבה שלה, נכון לסוף הרבעון השלישי. אז קודם כל אנחנו רואים את הנכסים החופשיים בהיקף של כ-6 מיליארד, סך נכסים לא משועבדים נכון לסוף הרבעון השלישי. מדובר על נכסים שהם מקנים בעצם לחברה גמישות מרבית בפעילות העסקית שלה, ובכלל זה כשהיא מגיעה לבחון עסקאות חדשות, בעת חלוקת דיווידנדים. זה מצטרף כמובן למח"מ החוב שפרוס בצורה נוחה על פני השנים. אנחנו רואים את יחס החוב פיננסי נטו למאזן ברמת הסולו, שעומד על על 0.18 על יתרות הנזילות, שעומדות ברמה המאוחדת על כ-5.2 מיליארד שקל במאוחד, תשואת דיווידנד, כפי שציינתי מקודם, שהיא התשואה הגבוהה ביותר במדד 35 של כ-11% ב-12 החודשים האחרונים. אירועים מרכזיים. האירועים המרכזיים שראינו ברבעון השלישי, בחלקם נגעתי, אז אני אעבור עליהם בזריזות. אז דיברנו על השלמת העסקה המהותית לצירוף הנכסים של E&I, מה שצפוי להגדיל ומגדיל את ההפקה היומית הממוצעת באיתקה. דיברתי על המימון מחדש שאנחנו השלמנו בהיקף של 2.25 מיליארד דולר, דירוג האשראי של איתקה שעלה. במהלך הרבעון הזה גם מהדרין השלימה מהלך אסטרטגי מאוד חשוב של מימון מחדש. במסגרת המהלך הזה היא הנפיקה לראשונה סדרת אג"ח בסך של 338 מיליון שקל. התמורה של האג"ח שימשה את מהדרין לפרוע את ההלוואות שהיו לה מבנקים וממוסדות אחרים, להאריך את מח"מ החוב. מהלך אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, משום שלפני כן, לפני המהלך הזה, מהדרין הייתה, בגלל המחזוריות שאנחנו רואים, בעיקר בתחום של החקלאות, ואני עוד ארחיב על מהדרין בהמשך, אז אנחנו ראינו אותה הרבה פעמים במהלך הרבעונים, בגלל המסגרת של החוב שהייתה לה, קצרת הטווח, אשראי קצר, אז בעצם היא הייתה במצב שבו היא כמעט כל רבעון הייתה הולכת לבנקים לקבל קובננטים ולקבל וייברים על הקובננטים. המימון מחדש עכשיו שאנחנו עשינו, פרס את החוב, העריך את המח"מ, שימש לפרוע את הבנקים, להוריד את הקובננטים ומאפשר לה את הגמישות לפעול וליישם את האסטרטגיה שלה, מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב. בפעם הראשונה, דרך אגב, חשוב לציין שהיא גייסה בשוק ההון. נתוני הדיבידנד, גם עליהם אני הרחבתי בהתחלה, שוב, נתונים מאוד מאוד חזקים, שמעידים ומצביעים על החוסן הפיננסי של חברות הבנות ושל הקבוצה, ועל תזרים הדיבידנדים המאוד מאוד משמעותי שמגיע מהן. 9 חודשים ראשונים של 2024, לאחר תאריך המאזן, ניומד, איתקה, מכריזות על חלוקות דיווידנד כולל של 684 מיליון דולר, החלק של הקבוצה עמד על כ-450 מיליון דולר, ניומד ציינתי, ואנחנו נראה עוד מעט הנתונים שלה, שהיא סיימה רבעון שלישי חזק מאוד, גידול בהפקה, גידול ברווחים, עם צפי להפקה שנתית של לוויתן, של כ-14 BCM בסוף המחצית השנייה של 2025, וכמובן ההכרזה של הדיווידנד שלנו בסך של 250 מיליון שקלים, שמתווספת להכרזות הקודמות שהיו. אז אלה הנתונים בעצם שאנחנו רואים ברמת קבוצת דלק. ציינו את הרווח הנקי ברבעון, 403 מיליון שקלים, לעומת 423 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הפער נובע, כמו שאמרתי, בעיקר כתוצאה מהירידה שהייתה ברבעון בהכנסות של הקבוצה מהפעילות בים הצפוני, וזאת לאור הירידה שרשמנו בהפקה היומית במהלך הרבעון, שנבע בעיקר, כמו שציינו, בנכסים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים. הנתונים האלה, כמו שאנחנו גם נראה לאחר מכן, לא קולים את הנתונים העדכניים של E&I. חשוב לציין שזה 403 מיליון שקלים לעומת 423 ברבעון המקביל, כאשר אנחנו מנטרלים מהרבעון המקביל תיאום, בעצם הפרשה חשבונאית, את התיאום למפרע שעשינו במהלך הרבעון הזה בגין הרכישה ההזדמנותית של עסקת מהדרין, ביחד שלוקחים את העסקה הזאת בחשבון, אז בעצם את הרבעון השלישי של 2023, הרווח הנקי הסתכם שם ב-547 מיליון שקלים. אם אנחנו עוברים לנתונים של הגז הטבעי באזור הים התיכון, ואנחנו מסתכלים על התוצאות של ניומד, אנחנו רואים, כמו שאמרנו, גידול במחירות, רווח נקי שעלה, גידול בהכנסות. ההכנסות של ניומד, כפי שהם נכללו בתוצאות הקבוצה, עלו ברבעון השלישי לכ-1 מיליארד שקל, לעומת 927 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. האבידה של ניומד עלה ברבעון השלישי והסתכם ב-845 מיליון שקלים, לעומת 770 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ההפקה ממאגר לוויתן היא גדלה ב-6.8% בערך, היא הסתכמה ברבעון השלישי ב-3.1, כמו שאתם רואים בעמודה, לעומת 2.9 BCM, עלייה של 0.2 BCM. בחודש אוגוסט הודיע ניומד יחד עם השותפות במאגר לוויתן על אישור תקציב נוסף בהיקף של 429 מיליון דולר, זה ברמת ה-100%, לבצע תכנון הנדסי מפורט, פיד ולרכש רכיבים כדי לפתח את שלב 1-ב' של לוויתן, כדי להגדיל את יכולת ההפקה שלה לכ-21 BCM בשנה, ובנוסף גם הודיעו שותפי לוויתן, כי הם צופים לקבל החלטת השקעה סופית, פיד, בפרויקט של ההרחבה של לוויתן, במחצית הראשונה של 2025. לאחר תאריך המאזן, ועם פרסום הדוחות לרבעון השלישי, אז כמובן שניומד למעשה הכריזה על דיווידנד בהיקף של 65 מיליון דולר, החלק של הקבוצה בדיווידנד עומד על 35.5 מיליון דולרים. סך הכל זה מתווסף להכרזות קודמות ולחלוקות של ניומד במהלך השנה, במהלך 2024, חודשים מרץ, מאי ואוגוסט. סך הכל מדובר על 250 מיליון דולר שהיא חילקה והכריזה, כאשר החלק של הקבוצה בחלוקות האלה עומד על 101 מיליון דולר. שוב, אנחנו רואים את העקביות הזאת בניומד של התוצאות ושל החלוקות, מה שחוזר על עצמו גם באיתקה, שאנחנו בעצם עכשיו מסתכלים על הנתונים שלה. מבחינת פעילות האנרגיה בים הצפוני, אז איתקה נכון לדוח מוחזקת ב-89.9%. היא סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2024, עם רווח נקי של 50 מיליון דולר. הרווח הזה הוא בניטרול הפרשות חשבונאיות שהיא ביצעה במהלך הרבעון, לעומת רווח של 70 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ללא הניטרול הזה, אנחנו מדברים על הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-26 מיליון דולר. את העמודה המעניינת של התפוקה היומית שאתם רואים בצד ימין, אתם יכולים לראות שבעצם התפוקה במהלך הרבעון עמדה על 52,000 חביות ליום, לעומת 62,000 חביות נפט ליום, אבל אם אנחנו לוקחים את נתוני הפרפורמה לרבעון השלישי של E&I, שכאמור העסקה איתה למעשה הושלמה בתחילת חודש אוקטובר לאחר הרבעון, אנחנו רואים שעם הנתונים האלה המאוחדים, ההפקה היומית המוצעת עמדה על 91 אלף חביות ליום, ואיתקה למעשה פרסמה היום עם הדוחות הכספיים שלה, שבמהלך הרבעון הרביעי שאנחנו כבר נמצאים בעיצומו, ההפקה גם הגיעה לשיא בחלק מהימים של כ-120 אלף חביות ביום, נתון כמובן מאוד מאוד חשוב, כאשר אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים ואת ההשלכות של המיזוג עם הנכסים של E&I. אז סך הכל, שמסתכלים על הנתונים של איתקה, אנחנו רואים שיש לנו שמירה על יחס חוב נמוך, אנחנו מדברים על שמירה על יחס חוב של EBITDA של 0.49, ראינו את העלייה בדירוג, אנחנו מדברים על עלייה בהפקה, וכמובן הדברים האלה כולם מסתכמים בסופו של יום לחלוקת הרווחים, 434 מיליון דולר, איתקה חילקה נכון לעכשיו, בעצם מתחילת 2024, שמתוכם בעצם ברבעון השלישי ולאחר תאריך המאזן, היא כבר הודיעה למעשה על חלוקה של 334 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, סליחה, של 300 מיליון דולר, 200 מיליון דולר שהיא חילקה, הכריזה עם פרסום הדוחות, ו-100 מיליון דולר שהיא למעשה הכריזה ברבעון השלישי, עם פרסום הדוחות של הרבעון השני. אלה בעצם הנתונים המרכזיים שלנו ביחס אל הפעילות של הקבוצה וחברות הבנות במהלך הרבעון השלישי. וכפי שאנחנו ציינו, נמצא איתנו על השיחה יושב ראש איתקה, יניב פרידמן. יניב, אנחנו נעבור אליך כדי לקבל התייחסות שלך לגבי עיקרי הפעילות של איתקה ברבעון השלישי לאחר תאריך המאזן, וגם ניתוח והסתכלות קדימה. יניב, הבמה שלך.
תודה עידן, שלום לכולם. עידן דיבר בפירוט, אני אנסה להתמקד בכמה דברים שעידן לא נגע בהם, ולתת קצת רקע מלמעלה. אז באמת, בתחילת אוקטובר נסגרה עסקה עם E&I, שממצבת את איתקה כאחד השחקנים המובילים בים הצפוני, ירד אחרי המייג'ורס שפועלים שם. אנחנו עם הפקה יומית גבוהה, רזרבות משמעותיות, ובאמת עם אפשרויות צמיחה מגוונות. מיד אחרי השלמת העסקה יצאנו לאותו מימון מחדש מוצלח, שבאמת היה גם oversubscribed, הן ב-RBL והן בבונד, בהיקף של 2.25 מיליארד דולר. וכמו שעידן הזכיר, עם עלייה של שני נוטשים בדירוג האשראי משלוש סוכניות הדירוג. אנחנו רואים את האפקט של חיבור העסקים הזה ברבעון הרביעי הנוכחי, עידן ציין עם ההפקה בשיא של, נגיש מעל 120 אלף חביות ביום, ומה שמאפשר לנו גם לאשר את החזית ההפקה שלנו פרופורמה לשנת 2024, הטווח של 110 אלף חביות ביום. הגידול הזה בתזרים, החיזוק של הבלנס שיט גם תומך בתוכניות הצמיחה של איתקה, שבמקביל חלוקות משמעותיות כמו שהכרזנו הבוקר על 200 מיליון דולר נוספים ב-2024, ואישרו תחזית הדיבידנד ל-2024 של 500 מיליון דולר, גם באמת תומך בתחזיות הצמיחה העתידיות שלנו. אז אם ניגע בקצת יותר פירוט, דיבידנד דיברנו, השלמת העסקה הפכה אותנו לחברה גדולה ביותר מבחינת רזרבות, עם מעל 630 מיליון חביות. אנחנו מתמקדים בשלב הבא של צמיחה, ובאמת ממוצבים היטב בשביל לממש הזדמנויות, גם ב-UKCS, ב-UK Continental Shelf, וגם אנחנו בוחנים גיאוגרפיות נוספות להתרחב בהן. בלנס שיט חזק, מצב פיננסי חזק, יש לנו שאיפה לא פשוטה, אבל אנחנו בדרך לשם, של להגדיל סקייל והפקה בדרך לאינבסטמנט גרייד. זה בא לידי ביטוי גם באמת,
יש לנו איזושהי תקלה טכנית קלה עם אברדין. אנחנו מיד ננסה לחדש עם יניב את הקשר ולהעלות אותו. מקסימום נעלה אותו לא בווידאו אפילו ועליות, אז אנחנו ננסה לעשות את זה. בינתיים אולי נוכל להתחיל לעבור לשלב השאלות והתשובות, ערן?
כן. אנחנו אז נעבור באמת לשלב השאלות והתשובות. כמו בכל שיחת משקיעים, אנחנו אוספים שאלות עוד לפני השיחה מהמשקיעים, וכמובן אוספים גם במהלך השיחה. אנחנו מודעים לזה שכמובן אנחנו לא נוכל לעלות על כל השאלות כאן. מי שלא יקבל תשובות לשאלות שהעביר, מוזמן כמובן לאחר השיחה לפנות אליי, ואני אדאג או לחבר אותו לאנשים הנכונים, ושהוא יקבל תשובה מלאה. אז אנחנו נתחיל באיסוף השאלות. שאלה ראשונה, האם יש כוונה לקבוצת דלק להאריך את הבייבק מעבר לדצמבר 2024?
תודה. אז הדירקטוריון, כמו שאתם יודעים, אישר את תוכנית הרכישה העצמית רק בחודש יוני האחרון. עד כה אנחנו מימשנו כבר כמחצית מהתוכנית, סך כל התוכנית הייתה 200 מיליון שקל. ברכישה אנחנו כרגע, נכון לדוח, למועד פרסום הדוח של הרבעון השלישי, כבר מימשנו קרוב ל-50% ממנה. אם התוכנית לא תמומש עד סוף השנה, אז כמובן אנחנו בסוף התקופה נשקול מחדש את כל המשתנים ונקבל החלטה בעניין. במאמר מוסגר כמובן אני אציין שכמו שאנחנו יודעים, הרכישה העצמית היא הרי חלופה כלכלית לחלוקת דיבידנד, ובלי קשר לתוכנית, אנחנו ראינו את תשואת הדיבידנד של הקבוצה במהלך 12 החודשים האחרונים, שהיא מהגבוהות במדד 35, אם לא הגבוהה ביותר של 11%, אז הדברים מדברים בעד עצמם, אבל בכל מקרה כמובן, לכשהתוכנית תסתיים, אם היא לא מומשה עד סופה, אנחנו כמו תמיד כמובן נשקול את כל המשתנים ונקבל החלטה בעניין.
טוב, שאלה הבאה, אנחנו כמובן מתייחסים בעיקר לשאלות שחוזרות על עצמם הרבה, זו שאלה למשל שהגיעה ממספר משקיעים, האם קבוצת דלק הולכת לפתח זרוע נוספת שאינה נפט וגז?
אז האסטרטגיה שלנו היא מדברת על המשך השבחת נכסי הליבה האיכותיים של הקבוצה, על ניומד ועל איתקה, כדי למצות את הפוטנציאל הרב שתמון בהם להערכתנו, וזאת כמובן, כמו שאמרנו תמיד, לצד זיהוי הזדמנויות עסקיות חדשות שיש בהן כדי להוות מנועי צמיחה נוספים עבור הקבוצה. בהקשר הזה אנחנו נציין, כמו שגם אתם יכולים לראות מהנתונים של הרבעון הנוכחי, המצב הפיננסי של הקבוצה מאפשר לה כמובן לבחון הזדמנויות השקעה שונות, בין אם בתחום האנרגיה, לדוגמה בתחום האנרגיה המתחדשת, ובין אם בתחומים אחרים, כאשר, ופה אנחנו רוצים להדגיש, מילת המפתח, כמו שאמרנו מבחינתנו בעבר, ומה שמנחה אותנו, זה האיזון. זו מילת המפתח מבחינתנו, לאזן, איזון בין רמת המינוף, המשך חלוקת הרווחים, וכמובן הבחינה של ההשקעות החדשות.
טוב, נעבור לשאלות הבאות. יש כמה שאלות עם איתקה. אני ראיתי שיניב חידש איתנו את הקשר. יניב איתנו.
יניב שומע אותנו?
לא. הוא ירד, ניתן לו עוד שנייה. טוב, כרגע יניב לא איתנו, אז אנחנו נתייחס כמובן לשאלות האלה, ואם צריך גם לאחר מכן נוסיף מידע. שאלה שבעניין איתקה, האם יש בכוונת איתקה לפעול למציאת הזדמנות עסקית מחוץ לים הצפוני, כדי לגוון את הפורטפוליו שלה ולהוריד סיכון מהממשלה של בריטניה?
יניב איתנו או שאנחנו ניקח את השאלה? אתה איתנו, אז יניב, אז אני לא יודע אם שמעת את השאלה שהפנו כאן. ערן, אם אתה יכול לחזור עליה עוד פעם?
כן, אני אחזור על השאלה. יניב, שואלים האם יש בכוונת איתקה לפעול למציאת הזדמנות עסקית מחוץ לים הצפוני, כדי לגוון את הפורטפוליו ולהוריד סיכון מהממשל בבריטניה?
כן, אני חושב ש... תודה. קודם כל, איתקה הודיעה גם ב...
נפל עוד פעם. טוב, אז אנחנו ניקח את השאלה. אז איתקה למעשה הודיע, גם שהייתה את העסקה של E&I, שהיא כמובן בהחלט מעוניינת להתרחב ומעוניינת לצמוח גם מעבר לאזור הגיאוגרפי של הים הצפוני. ולמעשה עסקת הנכסים עם E&I, היא מייצרת פלטפורמה סינרגטית להמשך התרחבות אורגנית ואנאורגנית עבורה. עכשיו, איתקה, אני ציינתי את זה מקודם, אם איתקה תחשוב שהצועה להשקעות שלה היא יותר תהיה גבוהה מחוץ לבריטניה, היא כמובן תפעל כדי לגוון את השווקים שהיא פועלת בהם. הפעילות שלה מרוכזת אמנם היום בים הצפוני, ויש לה רישיונות לשניים מהמאגרים הלא מפותחים הגדולים שם, שאמורים לתת מענה לצרכי האנרגיה של בריטניה, ומכאן החשיבות הרבה שלה בפעילות בים הצפוני, אבל אלה לא נשואים קתולים, היא לא מחויבת לפעול רק בים הצפוני. יתרה מזאת, היא גם הודיעה שהיא בוחנת הזדמנויות השקעה כדי להגדיל את הפעילות שלה בים הצפוני ומחוצה לו, וכמובן שוב, כמו שציינתי מקודם, אנחנו צריכים לזכור, איתקה נמצאת בפוזיציה עדיפה מחברות אחרות שפועלות בים הצפוני, בעיקר לנוכח הפסדי המס הצבורים המשמעותיים שיש לה, ששמים אותה בנקודה טובה יותר ביחס לחברות האחרות.
תודה עידן, אז באמת יש שאלה נוספת בעניין איתקה. האם לאחר השלמת עסקת E&I, באיתקה שוקלים לבצע רכישות נוספות בים הצפוני למשל?
אז אני, שוב, אני אחזור כאן גם על דברים שאני יודע שאיתקה ציינה במסגרת שיחת המשקיעים שהיא קימה ובהודעה שהיא פרסמה היום, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לעסקה לצירוף עסקים, נכסים ביחד עם E&I. העסקה הזאת יצרה תזרימי מזומנים משמעותיים באיתקה, יצרה לה גמישות פיננסית, והגמישות הפיננסית הזאת שהיא באה לידי ביטוי במימון מחדש, בחלוקת הדיבידנד, כמובן גם יש כוונה להפנות אותה להמשך ההתרחבות והגידול של איתקה. שוב, כמו שאמרתי מקודם, זיהו הזדמנויות עסקיות, בין אם זה בים הצפוני ובין אם מחוצה לו, גם כדי להשקיע פעם אחת בפיתוח של המאגרים הקיימים והרישיונות הקיימים, וגם כדי לבוא ולאתר הזדמנויות השקעה חדשות ונוספות.
כן, אז מהים הצפוני נחזור לתל אביב. שאלה ביחס למהדרין. האם החלו בתוכניות של הסבת קרקעות מחקלאות לבנייה? האם יש תוכנית כזאת על השולחן? גם שאלה שחזרה לא מעט.
אז מבחינת הפעילות במהדרין, ציינתי מקודם את הפעילות הפיננסית שאנחנו עשינו, את הארגון מחדש של החוב שם, את הפריסה שלו, את ההנפקה הראשונה שהשלמנו במהלך הרבעון. מיילסטון מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה להזכיר מה אנחנו אמרנו ברגע שאנחנו ביצענו את הרכישה של השליטה במהדרין. אמרנו לאורך הדרך שלצד הפעילות המסורתית שיש במהדרין בתחום החקלאות, אנחנו מתכוונים לפתח ולהשקיע שם גם עוד שתי פעילויות מאוד מאוד משמעותיות. פעם אחת בצד של האנרגיה המתחדשת, לנצל את הקרקעות שיש שם לטובת האגרו-וולטאי, לטובת פעולות של דו-שימוש. בהיבט הזה, בהקשר הזה, אני מזכיר את הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי שאנחנו חתמנו ביחד עם טרלייט במהלך הרבעון השלישי, לאבד בעצם, לעשות דו-שימוש בקרקע ולקדם פרויקטים בתחום האגרו-וולטאי. והדבר השני כמובן, מתייחס לתחום של הנדלן ולתחום של הקרקעות. מהדרין יש לה גישה לסדר גודל של כ-30 אלף דונם קרקעות חקלאיות, חלק בבעלות, חלק שהיא מאבדת לטובת צדדים שלישיים, עם פוטנציאל שאנחנו רואים מאוד מאוד גדול, לרבות שינויי ייעוד. מינינו עם הכניסה שלנו לתפקיד, מי שכיהנה בתור ראשת התכנון, את דלית זילבר, לתפקיד של משנה למנכ״ל. היא מקדמת את תחום הפעילות הזה, מרכזת את כל תחום הפעילות של הנדלן ושינויי הייעוד, וגם את התחום של האנרגיה המתחדשת, כך שמבחינתנו זה בהחלט פוקוס שאנחנו שמים באמצעות מהדרין, מבחינת ההסתכלות קדימה והאסטרטגיה שלה, איפה אנחנו רוצים להיות ואיפה אנחנו רוצים למקד את הפעילות שלה הלאה.
כן, תודה עידן. טוב, יש כאן עוד לא מעט שאלות, שולחים לי גם בוואטסאפ שאלות שנוגעות לדברים טכניים ולמאגרים שקשורים לאיתקה. אנחנו לא נתייחס כאן לשאלות האלה, אבל כמובן אנחנו נדאג שתקבלו תשובה לאחר שיחת המשקיעים. טוב, אני אחזיר את רשות הדיבור עכשיו לעידן, לדברי סיכום.
אז תודה עירן. לסיכום, אנחנו מסכמים היום את התוצאות של תשעת החודשים הראשונים של השנה ושלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר עם תוצאות פיננסיות טובות, ירידה בחוב הפיננסי נטו, עלייה בהון העצמי וכמובן חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 250 מיליון שקל ותשואת דיבידנד של כ-11%. הנתונים האלה פעם נוספת משקפים בין השאר את האיכות של נכסי הליבה שלנו, איתקה וניומד, את היציבות הפיננסית שלנו. הקבוצה ממשיכה ליהנות מחוסן פיננסי משמעותי שבא לידי ביטוי בשיעור מינוף נמוך, לוח סילוקין מרווח, מזומנים ושווי ערך מזומנים, לרבות ניירות ערך סחירים, נכון לסוף הרבעון השלישי בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל ודירוג אשראי מקבוצת ה-A. הנתונים האלה ממחישים את המחויבות שלנו בקבוצה להמשיך את מיצוי הפוטנציאל בנכסי הליבה האיכותיים שלנו ומציבים אותנו בעמדה מצוינת להמשך צמיחה תוך זיהוי הזדמנויות השקעה חדשות שיהוו מנוע צמיחה נוסף לפעילות הליבה של הקבוצה וכמובן ליצירת ערך עבור המשקיעים. אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה, אנחנו זמינים עבורכם תמיד בשוטף לכל שאלה שיש וכמובן כולנו מייחלים לימים שקטים ולבשורות טובות. אנחנו רואים שיש דיבורים בימים האחרונים על הפסקת אש שאולי הולכת ומתגבשת בצפון ואנחנו כמובן מייחלים לה, כמו שאנחנו מייחלים כבר לשובם של החטופים שלנו שנמצאים בעזה כבר 412 ימים, משך זמן בלתי נתפס ל-101 החטופים והחטופות שכולנו מתפללים להחזרתם המהירה ומקווים כמובן שתחתם עסקה במהרה להשבתם, בין אם זה במסגרת הפסקת האש המתגבשת, בין אם זה כעסקה נפרדת, לעשות את מה שצריך כדי להביא אותם ולהביא לשחרור המיידי שלהם ולחזרה שלהם לישראל, כי הזמן פשוט הולך ואוזל. עבור חלקם זה מאוחר מדי, אבל בשביל אלה שעדיין שורדים שם, אנחנו חייבים לפעול ומהר, ואסור לתת לזה להימשך. פשוט אי אפשר. אז אנחנו מחכים לשובם הביתה, מחכים לשובם של החיילים בסדיר במילואים ולהחלמה של הפצועים, ולחזרת התושבים והשקט לצפון ולדרום, ומאחלים לכולנו שנדע ימים טובים ושקטים. תודה רבה לכולכם ולהתראות.